בוקר טוב, חודש טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. גופתו של הצעיר הדרוזי טירן פרו בן ה-17 הושבה לפנות בוקר לפני משפחתו. פרו נפצע קשה שלשום בתאונת דרכים בג'נין, הושפז שם בבית חולים, שם נותק ממכשירי הנשמה ובכך נרצח על ידי מחבלים פלסטינים. הקהילה הדרוזית בישראל קיימה ביממה האחרונה הפגנות ובהן אימו על הפלסטינים במאבק אלים. במידה וגופת הנער שנרצח על ידי החמושים הפלסטינים לא תוחזר. במערכת הביטחון מדגישים כי בשיח מול המחבלים, ישראל לא העבירה תמורה לפלסטינים בתמורה להשבת גופת הצעיר לישראל. אביק חלבי, ראש המועצה המקומית דליית אל כרמל, סיפר הבוקר למהדורת סוף השבוע על מאמצי השיח מול המחבלים להשבת גופתו של טירן במהלך הלילה.
כן, היה סיוע קודם כל מקטר וממצרים. אני חייב לומר שהיו שיחות טלפון מאוד חשובות של אחמד טיבי עם בירות ועם מעזה, וגם דיברו עם הג'יהאד האסלאמי ועם חמאס, אבל לדעתי הטלפון החשוב יותר היה עם אלבאץ' בבירות, שהפעיל את הלחץ שלו על אחד מחברי הכנסת שהזכרתי מקודם.
צור גולדין, אחיו של סרן הדר גולדין, השם מקום דמו, שגופתו מוחזקת בידי החמאס בעזה, מותח ביקורת חריפה על מה שהוא מכנה אוזלת היד של ישראל בהשבת גופות הלוחמים המוחזקות בעזה. גולדין אומר כי מדינם של לוחם סיירת גבעתי ולוחם גדוד 13 שלחמו בחזית המלחמה בעזה להגנת אזרחי ישראל. עליהם ישראל לא נלחמת, כך דברי צור. במערכת הביטחון ממשיכים בחקירת פיגועי התופת אתמול בירושלים, בהם נרצח בחור הישיבה אריה צ'ופק ונפצעו עוד 25. כתבנו קובי פינקלר ובן צילי זרוביץ' מוסרים כי הערכה הרווחת במערכת הביטחון היא כי ערבים ישראלים תושבי ירושלים אחראים לביצוע הפיגועים. בבית החולים שערי צדק מוסיף להיות קשה מצבו של הישראלי שנפצע באורחנוש בפיגוע, ככה דוקטור אינון בודה, מנהל בית החולים הדסה בירושלים, לשם פונו חלק מהפצועים.
אצלנו, לשמחתנו, מתוך 24 נפגעים נשארו רק 2, 22 שוחררו לבתיהם. 2 הם גבר בן 20 במצב בינוני שהגיע אתמול ונותח לצורך הרתעה של רסיסים וחלקי גוף שונים, ועוד גבר בן 52 שגם הוא סבל מרסיסים, אבל אותם ניתן היה להוציא במסגרת המיון והוא השפז להשגחה במצב קל.
קבוצת פצחנים, הקרים איראנית המכונה מטה משה, פרסמה הלילה תיעוד חדש של הפיגוע בירושלים מתוך צילומי מצלמות האבטחה בכניסה לעיר. בסרטון נראה רגע הפיצוץ מזווית נוספת וכן את הגעת כוחות ההצלה לאזור. יש לנו שליטה על כל הפעילויות שלכם, נכתב בקבוצת הפצחנים. המגעים להרכבת הממשלה בתום דיונים ליליים לא הושגו הסכמות בין צוותי המסע ומתן של הליכוד ועוצמה יהודית. קשיים בשיחות גם מול יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', הדורש גם תחת משרד האוצר אחיזה בסמכויות הנוגעות למשרד הביטחון. קשיים גם מול הצוותים של יהדות התורה. מול שס המגעים קרובים לסיכום, כשם מפלגה צפויה לקבל בנוסף לתיק הפנים גם את משרדי הדתות והבריאות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, דייסון במחירי בלק פריידיי.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
התחזית בחסות
שקיות האוכל של סאנו סושי, שקיות נוחות לשימוש במגוון גדלים ודגמים, לשמירה על התימות וטריות המזון. שקיות האוכל של סאנו סושי, מאושרות על ידי בדץ העדה החרדית ירושלים.
במהלך הבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הצהריים גשום גם בצפון הנגב ותחול ירידה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם מתחזק וילווה בסופות רעמים בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר גשום וסוער ברוב אזורי הארץ, בשבת קודש גשם יוסיף לרדת בצפון ובמרכז, ועד שעות הצהריים קיים חשש קל משיטפונות במקומות המועדים.
עכשיו במחסני חשמל, דייסון במחירי בלק פריידיי.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
התחזית בחסות
שקיות האוכל של סאנו סושי, שקיות נוחות לשימוש במגוון גדלים ודגמים, לשמירה על התימות וטריות המזון. שקיות האוכל של סאנו סושי, מאושרות על ידי בדץ העדה החרדית ירושלים.
ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. רפואת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקל פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודה לצוות שלנו,
אייל ראובן העורך, מוטי קופר התותח, ואנחנו חזרנו אליכם, סיימנו באמצע אקשן איתי.
חזרנו עם הדיון הקודם.
היה פוליטי, אז בואו רגע נעזוב, האמת שהיה פיגוע מאוד קשה וזה, אבל נעזוב אותו כרגע.
אתמול,
כן, נכון, נכון.
דיברנו עליו בתחילת השעה. אבל את השעה הזאת אני רוצה לפתוח דווקא בסחטנים, חבורת האנשים הזאת, שאין לנו מושג מה הם עושים בכנסת, כי אני אומר את זה בצחוק, והם דורשים מנתניהו הצדיק, הקיסר, את כל התיקים שלו, אולי חצי הם דורשים, אולי רבע, גם זה לא, אבל לא משנה, אנחנו זורמים. והאנשים האלה, דוד ביטן למשל, סמוטריץ', יש כאן שאלה, האם לגיטימי שהם דורשים, האם לא לגיטימי? אז בוא נגיד לך, ינקלה, יקירי, מה דעתי? לדעתי, קודם כל, אם נתניהו מביא את כל הקולות, אגב, טיעון שהשמעת בסוף השעה הקודמת, אז שנתניהו ירוץ לבד לכנסת. למה הוא רץ עם כל חבורת הסחטנים הזאת, ישראל כץ, דוד ביטן, ובעבר משה כחלון וגדעון סער? ואני חושב שנתניהו הוא זה שגורם לאותם אנשים לצאת נגדו, הוא זה שהולך נגדם אחרי שהם נבחרו, אגב באופן לגיטימי, צריך לזכור, זה לא עדי קול במפלגת יש עתיד, שם זה מפלגה של איש אחד, ובאמת אם מחליט יאיר לפיד להעיף אותם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, פה יש בחירות, והם נבחרו בפריימריז באופן לגיטימי, ונתניהו עצמו הוא זה שכנראה לא רוצה לספק את הסחורה, ובהתנהלות הזאת הוא גם מרחיק אנשים. ראינו את זה בהיסטוריה, כמו שהזכרתי, של חלקם, ואגב גם היום הוא מרחיק חלק מהחברים שלו, וזה אגב זכותו, כי בפוליטיקה הכל עובד עם כוח. יש לי כוח, אני יכול להפעיל אותו, ויכול ללחוץ על אנשים אחרים. זה תקף גם לדיפלומטיה, כמו שראינו עם החזרת גופת הילד, ותקף גם לדברים אחרים. אגב, יש לנו עוד תגובה בעניין הזה, תזכיר לי. וגם מרחיק את השותפות, כי אתה טענת שיש הבדל בין שותפות לבין מישהו מתוך הליכוד. גם השותפות, סמוטריץ' תשמע מה הוא מדבר על נתניהו, כמו ששמענו בהקלטות של סמוטריץ', כן? מה דעתו האמיתית על נתניהו? שמענו מה דעתו של אריה דרי על נתניהו בעבר, אמנם לא בשנתיים האחרונות. ולכן בסופו של... ואגב, מי שהקים ממשלה, עם יאיר לפיד ועם בנט, זה נתניהו, הקיסר, הצדיק, כן? הוא הקים את הממשלה הזאת, הוא פינה את חנה לחמר במרכאות, הוא זה שבהתנהלות שלו גורם לאותם אנשים לעשות את זה, ולכן אני חושב שהדרישות לגיטימיות, מדובר פה בזירה פוליטית לחלוטין, אין פה שום דבר שיש למישהו איזשהו בעיה אם הוא יקבל תיק כזה או אחר, ולכן מבחינתי הכל קשר בדרך להקמת הממשלה, ובסוף כל מה שאמרתי, יאללה תקימו הממשלה.
שמעתי את עמדתך בקשב רב, ואני רוצה פשוט להגיד לך איך אתה טועה מקצה לקצה. לדעתי נתניהו, כל הליכוד קיים בזכות נתניהו. דוד ביטן בעצמו, מה מכריז? אתה אומר שהם עבדו והוא נבחר לגיטימי? ממש ממש לא. רגע, עורך, רגע, תן לנו, אל תפריע. רגע, רגע, אל תפריע, אנחנו באמצע דיון. תשמע, דוד ביטן הולך באולפנים ומצעיר, אני לא עבדתי 3 חודשים אחרונים לבחירות, כי ידעתי שכל מילה שלי גם תפגע בליכוד ובדרך שלנו להשיג את השלטון. זאת אומרת, אומר דוד ביטן, אני פה רק בשביל לקבל תפקיד ג'וב, שאגב, דוד ביטן חשוד בפלילים, ואם הוא לא היה בפלילים ובתיק משפטי, אז הוא בטח כנראה היה נהיה שר, ולכן זה נורא כואב לו שהוא לא שר, אז הוא מחפש איך לעשות בלגן בתוך הליכוד. אז יש הבדל ענק בין דוד ביטן ודומיו לסמוטריץ' ולאריה דרי וליהדות התורה. למה ההבדל גדול? הם באים עם כוח משלהם. הם, ליהדות התורה יש 7 מנדטים, לש"ס יש 10-11 מנדטים, לסמוטריץ' ובן גביר יש 14 מנדטים. תקשיב, יש להם כוח? לא יכול להיות שיבוא מישהו שאין לו כלום, הוא אוויר, הוא אבק, דוד ביטן בתוך הליכוד, לא יכול להיות שהוא יבוא מחר הוא ירצה להיות ראש ממשלה, שר הביטחון, מי אתה בכלל? הוא לא לגיטימי בכלל. שאר השותפות, ודאי שכן, שעשו מסור מתן, מה שיצא בעזרת השם שכל אחד ישיג את הכי הרבה שלו, למה לא?
טוב, אולי הפרשנים יעזרו לנו גם בנושא הזה, ובוא נאמר להם בוקר טוב. אביב בושינסקי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, שלום שלום.
ארי קלמן, פרשן הפוליטי בחדר חרדים, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב, ברשותכם אני יכול להצטרף ל...
בטח, בטח, קדימה, קדימה, דלת פתוחה, קדימה.
אתם מקוטעים, כן?
אנחנו שומעים אותך טוב.
אז תראו, דבר ראשון, בואו תסתכלו האם באמת נתניהו במרכאות או לא במרכאות דפק את השותפים שלו במפלגה. ותראו, בשנת 96, זו הפעם הראשונה שנתניהו נבחר, מאז היו עוד 800 פעמים, ואז, אם אני זוכר נכון, הליכוד היה 32 מנדטים, בדיוק כמו עכשיו, והקואליציה מנתה 66 מנדטים, ואז תיק הביטחון היה בליכוד, תיק האוצר היה בליכוד, הבריאות, החוץ, מדע וכו' וכו'. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אז והיום, זה פחות או יותר אותם תיקים בכירים נשארים בידי הליכוד. חוץ, ביטחון, חינוך, מה שבדרך כלל לא היה בידי הליכוד, ומה זה היה? ביטחון.
בבריאות, בבריאות.
לא יודע אם בריאות, אבל ארבעה תיקים בכירים ומשפטים. ארבעה תיקים הבכירים האלה נשארים בידי הליכוד, וכמובן שאז היו פחות או יותר 19-20 שרים, עכשיו יהיו אינסוף שרים, אז גם עוד חברים בליכוד יהיו להם את הכיבודים. אז אני לא בטוח שנתניהו פה עושה עד המשפטים שלו במפלגה. יתרה מכך, נתניהו ב-96 היה הרבה יותר חלש מהיום. אז היו את הנסיכים, דן מרידור,
אורי
מילו, בני בגין, איציק מורדכי שהשר הביטחון והתהפך עליו, וכמובן היה גם, אני חושב, ציבורית הרבה יותר חלש אחרי רצח רבין. אז היום אני חושב שבהיבט הזה נתניהו עושה צדק עם השותפים שלו בתוך הליכוד, ומי שמתלונן הוא סתם בכיין.
באשר
לשותפים הקואליציונים האחרים של המפלגות, אני חושב שפה נתניהו באמת היה נדיב מדי, במיוחד כל הסאגה הזאת עם בצלאל סמוטריץ'.
חכה, כמו שאמרת, בוא נגיע לסוף, אנחנו לא יודעים, הכל דיבורים של מסע ומתן.
ונוצר הרושם שנתניהו, כאילו הגוש הוא הקים, קם על יוצרו.
ארי קלמן, מה קורה עם המסע ומתן למפלגות החרדיות?
אז אתמול דרעי נפגש עם נתניהו, פגישה די ארוכה, אחר כך ממשיך את הפגישה גם אריאל אטיאס עם יריב לוין, באמת נמודים לפרטים, מנסים להגיע לעמק השווה. יש סיכום כמעט על רוב התיקים. נקודת המחלוקת נותרה משרד הנגב והגליל, איתמר בן גביר רוצה את זה לעצמו, ניסו להציע לו את החקלאות, לפי מה שאני מבין הוא לא מסכים לקבל את החקלאות, הוא מתעקש על נגב וגליל. עכשיו השאלה, כמה אריה דרעי יתעקש גם על משרד הנגב והגליל, הוא יכול לתת מענה לצרכים שהוא צריך מנגב וגליל, אגב תיק שהוא ייצר בעצמו, הוא יכול אולי לעשות את זה דרך משרדים, דרך אגפים אחרים ודרך אולי משרד הפנים.
מדובר על אריה דרעי שיקבל שתי תיקים גדולים?
כן.
יקבל חמישה, יחזיק שני תיקים.
לא, לעצמו, לעצמו, מה הוא יחזיק בתור שר?
כן.
מה?
הדיבור הוא שהוא יחזיק כמובן בתיק הפנים, מורחב, יש עדיין לא ברור איזה אגפים כמו מנהל התכנון ורמי, איפה זה יהיה בדיוק, יש מאבקים עדיין. אבל הוא יחזיק בתיק הפנים, יחזיק בתיק הבריאות בנוסף, ואז מדברים גם על תיק הרווחה, על תיק המשרד לשירותי דת, על משרד התפוצות או החקלאות.
אביב, לדעתך זה לגיטימי ששר, ששתי תיקים בכירים יחזיק אותו שר? זה לא צריך פרויקטור אחד ב-24 שעות שיעבוד ב-24-7 בשביל התיק?
אז אתה בדיוק מריד על ההנחתה, זה בדיוק הכוונה שלי, שהגוש קם על יוצרו, זה נראה לי מגוחך, שזה כאילו אחד שאומר, הוא יש סמארטפון, אז אני אלך עם שני סמארטפונים. עם כל הכבוד, בוא, יש לך תיק אחד גדול, בריאות זה דבר גדול, בטח חלילה אם תהיה עוד פעם
קורונה, עניינים, אנשים, שר הבריאות לא צריך לו לישון 24 שעות ביממה, איך יהיה לו זמן גם לשר הפנים?
וחסרים בתי חולים וכו' וכו'. זה בהיבט הזה, אבל יש גם הדיבור על רוטציה בתוך משרד האוצר. עם כל הכבוד, אני לא חושב שבצלאל סמוטריץ' יש לו כזה ניסיון מיניסטריאלי עשיר, שהוא צ'יק צ'אק ידע מה זה אגרות חוב ומה זה החוב תוצר, ואני יודע כל הנושאים הכלכליים של מדינת ישראל, ואחרי שנתיים יעביר את השרביט למישהו אחר.
כן.
זה קצת לא רציני, זה קצת אילוצים פוליטיים, וכל היציר כלאיים הזה, גם לא דיברנו על
אני חייב איתך עוד מילה, רגע, אבל אביב, עוד מילה אחת על העובדה שנתניהו במשך שנים ארוכות סירב לשחרר את התואר ממלא מקום ראש הממשלה, מכל מיני סיבות שלו. מה קרה שהפעם הוא מסכים לתת את זה לאריה דרעי?
אין לו ברירה.
זה דבר מדהים בעיניי.
אגב, זה היה מריבה.
אין לו ברירה.
לא, דרך אגב, היה מריבה אם זה ממלא מקום, או יהיה משנה בסוף, או יהיה סגן.
נכון, אבל יש הבדל חוקי. אם הוא ממלא מקום ראש ממשלה, הווה אומר, והיה ונבצר מנתניהו לכהן כראש ממשלה, בוא נאמר, המשפט שלו,
או נושאים בריאותיים חלילה.
חס ושלום, כמו אריאל שרון, כן.
נכון, אז כמו שאולמרט פתאום הפך להיות ראש ממשלה, אז אריה דרעי יהיה ראש ממשלה, אבל פה ההבדל הוא שזה לא מתוך המפלגה. ואני חושב שאם מישהו בתוך המפלגה מתלונן, הוא צריך להתלונן על זה, ולא על הג'ובים שהוא מקבל או לא מקבל.
אבל זה משהו, אנחנו באירוע נדיר, נכון? כאילו שאם נתניהו באמת יוותר על זה.
חסר תקדים.
אירוע חסר תקדים. ארי קלמן?
כן, אני רוצה קודם כל להתייחס לשאלה של התיקים שהחזיק אריה דרעי. אז בקשר לדוגמה של אביב על הטלפון, קודם כל במפלגות, בציבור החרדי מקובל כן להחזיק שתי טלפונים והם מתמודדים איזה לא רע. בסוף שר לא מנהל בפועל
משרד.
כן, כן, זה העיקר.
אל תדאג, היוזמה של הנדל זה היה, הלכה לפח.
כן, בכל מקרה, שר לא באמת מנהל את כל המשרד ואת היום, את החיי היום יום, הוא מתווה מדיניות. הוא ממנה מלכן, הוא ממנה לשכה טובה, ואני חושב שאריה דרעי מסוגל לנהל.
ארי, בוא, שר בריאות, שר בריאות שראינו אחרי שלוש שנים כאלה, איך יכול להיות, הוא צריך להיות כל כולו מונח בבריאות.
אני דרך אגב מצטרף לארי קלמן, כי אם יאיר לפיד, ראינו כמה שעות הוא עושה, שתי פגישות ביום יכול לעשות, גם אריה דרעי יכול לעשות. חבר'ה, אל תסחפו, בוא. ארי, מה זה אומר הדרישה הזאת של ממלא מקום ראש הממשלה, ואם זה נסיים? למה אריה דרעי צריך את זה? במה זה יעזור לציבור בוחריו?
תראה, יש פה גם בדיוק, במסע ומתן אחד השאלות, אולי המניע העיקרי ביותר במסע ומתן זה שאלת האגו, וראינו את זה, ולכן גם אולי הרוטציה, שמדברים שהיא רוטציה והיא לא באמת תתקיים כי אף אחד לא מעוניין בה, מדברים על רוטציה, מדברים על משנה לראש הממשלה, זה יותר תארים כדי לעזור לצדדים לרדת מעץ ולהגיע להסכמות. משנה לראש הממשלה זה באמת משהו משמעותי כלפי המגזר החרדי פנימה, פעם ראשונה שמישהו יותר מעורב, מישהו אולי הולך להיות עם סמכויות ראש הממשלה בכל מיני טיסות כאלה ואחרות שנתניהו ילך, אולי אפילו אם יהיה נבצרות במהלך הכהונה הזו.
אביב, מילה לסיום, אנחנו חייבים לסיים, אביב, מילה לסיום.
פעם אמרו שמנה יותר מזה, יוסף בורג היה המנכ״ל של המדינה והאיש שניהל את המדינה, אז אם אולי צריך את כל התארים האלה כדי שהם יגידו שהם מנהלים את המדינה. אני חושב שיש פה קצת ציניות וקצת זילות, גם בחלוקת התפקידים וגם ביצירת התפקידים, אבל...
וגם בפרק הזמן שלוקח להם לחלק את התפקידים. חבר'ה, חילקתם, יאללה, תסגרו את העניין. אני
חושב בשבוע הבא, ואז נראה באמת מי קיבל ובעיקר מי לא קיבל.
יש עוד 29 יום עד לסיום
תקופת המנדט.
מה, כולל הערכה, לא?
כולל
הערכה. אם נגיע להערכה, אז הסיפור יהיה כבר בצורה אחרת לגמרי לדעתי. חברים, נעם...
בואו נדבר על
הליכוד,
מה שקורה שם.
בפעם הבאה, בעזרת השם, תודה רבה לכם.
אביב בושנסקי ליועץ תקשורת וארי קלמן, תודה רבה לשניכם.
ובאותו מילה איתי, שלמה שסיימנו, באמת הגיע הזמן, הגיע הזמן שהממשלה הזאת תקום כבר.
נו, אבל למה אנחנו מחכים? טוב, פינת הקרת החק, לימור סון הר מלך, בוקר טוב.
בוקר אור.
חברת כנסת חדשה, עוצמה יהודית.
בוקר טוב לך. ברוכה הבאה. דבר ראשון, ברוכה הבאה לכנסת ישראל. ובואי תספרי לנו בכמה מילים.
חוץ
וחובה
גדולה.
כן, ומה החובה הגדולה לעצמך שאת רוצה לעסוק בה בעיקר?
אני בעצם, יש שתי תחומים שלדעתי הם תחומים קריטיים ומאוד משמעותיים. אני אומר בגדול, אבל עוד פעם יש לרדת לרזולוציות, אבל יש שני תחומים שבהם אני רואה בהם חשיבות מאוד מאוד גדולה, ודווקא היום ודווקא בדור הזה, ודווקא כי זה הדברים שבאמת נוצרו לנו עיוותים ביחס אליהם, וזה הסוגיה של המשפחה וההתיישבות בכל רחבי הארץ. זה שני התחומים שבהם בעזרת השם אני הולכת להתמקד, כמובן יש בתוך הדבר הזה יש אין סוף היום, אין סוף עבודה, ו
התחילו כבר לדבר איתכם על תפקידים ועל הדברים שמשם תוכלו להפעיל את ההשפעה שלכם בכנסת, אם זה ועדות, אם זה אולי תיקים של סגני שרים, שרים?
עדיין לא, עוד פעם שום דבר לא סגור כרגע.
את מועמדת
לאיזה תפקיד מסוים? אני לא באתי, לא, עוד פעם. התפקיד מבחינתי, התפקיד הכי משמעותי, זה התפקיד שבו אני אוכל באמת לתת פה ולאפשר לעם ישראל לקבל את מה שהוא ביקש. והתפילה הכי עמוקה שלי היא באמת להיות שליחה נאמנה לעם ישראל. וכן, מגיע לעם ישראל שיהיו לו שליחים נאמנים, שכשהם מתחייבים על משהו, והם שבאמת יהיו לא רק נאמנים אלא גם גיבורים.
כן.
ויצטרכו לעמוד שם כחומה פצועה, כדי שבאמת מה שעם ישראל מבקש מאיתנו באמת יתקיים במציאות.
תגידי, כשאת רואה שקבלת הפנים של אותם מחבלים נתעבים זה לעשות פיגוע בכניסה לירושלים עם השבעת הכנסת החדשה, מה זה אומר מבחינתך?
זה אומר שמבחינתי מה שקרה אתמול, היום הקשה הזה שהיה לנו פה, שהיה בירושלים, הוא בעצם, אני אומרת, זה סוף, זה הקצה. אנחנו צריכים להבין שכשאין משילות בעם ישראל, שכשעם ישראל אין לו חוסן לאומי, שמחלישים את החוסן הלאומי, כשמתעסקים עם טרור, במקום להתעסק איתו כמו כשאנחנו נאבקים באויב, מה? כי יש פה אויב, יש פה מלחמה. ואנחנו כאילו מנסים באיזושהי מדיניות של החלה, ושנקודתי, זה לא נקודתי, זה לא עוד גל טרור. יש פה מגמה, יש פה אויב ששם מטרה להשמיד אותנו, לערער את הקיום שלנו, וכל זמן שלא נדע להתייחס לדבר הזה בצורה הנכונה, וכל זמן שלא תהיה פה ממשלה שבאמת תאמר דברים מאוד מאוד ברורים ביחס לדבר הזה, כמו שאותם מחבלים והמשפחות שלהם יהיו מגורשות ברגע שהם
מתבצע כזה דבר. אז מה עם עונש מוות למחבלים? זה היה טיקט של איתמר בן גביר.
כן, בוודאי. אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך משהו. אתם יודעים, אני חושבת שזה כבר היום לא סוד. אני איבדתי, אני עצמי נפגעת פעולות איבה.
טרור,
כן. תגיד למאזינים אולי, למי שלא זוכר.
כן, אז איבדתי את בעלי שולי הרמלך בפיגוע ירי. במהלך אותו פיגוע אני נפצעתי, 3 שעות לאחר מכן ילדתי תינוקת, ברוך השם, בריאה. ודרך אגב, אותם מחבלים שרצחו את בעלי, רצחו עוד 3 חיילים, ורצחו עוד אמא ל8 ילדים, ורצחו עוד 2 בחורים, ואותם מחבלים בבית המשפט, אני אומרת, למה עם ישראל צריך להבין למה מחבלים, למה צריך להיות עונש מוות למחבלים? בבית המשפט, כשהם משפטים ומקבלים 7 מאסרי עולם, מבקש ראש החוליה לדבר בבית המשפט הצבאי, ונועם ואומר, אתם אומה חלשה, אנחנו אומה חזקה, לכל אחד מאיתנו יש בן, והוא יחטוף חייל, עד שאחרון הפעילים שלנו ישוחרר. זה נותן נאום כזה ספיץ שלם, והוא אומר, לא מעניין אותי, אני מתחילתי המספרים שקבעתם, אין להם שום משמעות עבורי, ושנה וחצי לאחר מכן, אותו מחבל משתחרר בעסקת שליט.
מי, המחבל שרצח את בעלך יש שום מקום דמו השתחרר?
לגמרי, הוא לא רצח רק את בעלי, כמו שאתם שומעים, הוא רצח 7 ישראלים, אוקיי, 7 יהודים הוא רצח, אותו מחבל במשתחרר, וכמה שנים לאחר מכן מפקד החוליה שרוצחת את מלאכי רוזנפלד, את הבחור הצעיר מלאכי רוזנפלד, השם מקום דמו. עכשיו תבינו, זה פשוט בלתי נתפס,
לא נתפס, והוא לא נתפס עוד פעם, והוא לא נתפס עוד פעם שתפסו אותו אחרי הפעם השנייה.
מה? לא, הוא בעזה. היום הוא בעזה.
אז
הוא לא נתפס שוב.
אז אני אומר לך, יושבים עכשיו אנשים בבית, ושוברים את הראש, אומרים איך הדבר הזה קורה, ואומרים, תקימו כבר ממשלה ותעשו את זה.
נכון, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, אבל אנחנו רוצים באופן הכי אמיתי להקים פה ממשלה שהיא באמת יש לה, היא לא רק מדברת והיא לא רק, אלא שיש לה שיניים ויש לה אומץ ויש לה יכולת באמת לבצע את מה שאנחנו לא רק, תראו, אני בעיקר חושבת היום המענה הכי משמעותי לטרור הוא באמת, הוא ברמה התודעתית, הם לא הסיפור, הסיפור הוא אנחנו. כשאנחנו נבין מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה, ונבין מול מי אנחנו נלחמים, ומה המסר שאנחנו צריכים, יש פה איזשהו, עם ישראל יותר ויותר מבין את הדבר הזה, אבל אנחנו גם כמנהיגים של עם ישראל צריכים בעזרת השם להבין את הדבר הזה.
אני חייב רק איזה, יש לי סליחה, ואומרים לי פה שחייבים לסיים, אז אני מסיים באיזה שאלה, אפילו אישית, בעקבות מה שסיפרת פה, איך הילדים שלך לוקחים את זה שהרוצח המתואב הזה מסתובב גם היום חופשי עדיין כל כך הרבה זמן עבר?
לא שמעתי, סליחה,
איך הילדים, המשפחה לוקחים את זה שהרוצח המתואב של של בעלך, זיכרונו השם יקום דמו, עדיין מסתובב חופשי בעזה.
לא רק הוא, זה חוליה. כשבעצם עמדו שם חוליה של 5 מחבלים, 3 מהם אוחזים בנשק, צריך להבין, זה, הם כולם משוחררו. איך הילדים שלי, עוד פעם, אני אגיד לך, אתם יודעים מה? כשבאנו לספר לילדים הגדולים שלי שיש כזאת בקשה ושאולי אמא תהיה תרוץ לכנסת, להיות חברת כנסת בכנסת
ישראל. אז הייתה להם רק דרישה אחת אני מניח.
אז הם אמרו, לא, הם, לא, יש להם הרבה דרישות, גידלתי אותם טוב, אבל דבר הכי שהם אמרו לי, שאני התלבטתי ואמרתי לא, וזה גדול, ומה עכשיו, איך יהיה, ואמרו לי, אמא, את כל החיים חינכת אותנו, שאם בורא עולם מבקש מאיתנו משהו, איזושהי שליחות, אז אנחנו לא אומרים לו לא. אז עכשיו, שבורא עולם מבקש ממך משהו, אז אל תגידי לו לא. וכשהם אמרו את זה, אז אמרתי, אוקיי, סידרתם בי את המחשבה מחדש, אבל מכוח זה אנחנו באים.
אוקיי, מהבמה הצנועה שלנו, אנחנו רוצים לחלק בהצלחה.
והתקווה הגדולה שלי, שבאמת נראיין אותך בעוד תקופה, לא יודע, חצי שנה, שנה, ותוכלי לספר שגם יישמתם את הדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, כי אני חושב שזה מה שהציבור רוצה. הציבור כבר שבע מהבטחות וסיפורים, מיועצים משפטיים.
רוצה תוצאות.
רק תוצאות, וזה מה שמדבר.
לגמרי, 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 ואני אומרת, צריך להבין, עכשיו יש, אני שומעת את הציבור, אני שומעת את החרדה, אני שומעת את הפחד שעדיין אין פה ממשלה, וגם אנחנו מבינים את הצורך הקריטי הזה היום, שתהיה פה ממשלה, ואנחנו רוצים שתהיה פה ממשלה, לא עוד ממשלה כמו מה שאנחנו מכירים, אלא משהו אחר, שמדבר אחר, שמביא תודעה אחרת, שמביא רוח אחרת, זה מה שהמשרד מבקש,
זו התקווה גם שלנו. חברת הכנסת
לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, תודה רבה לך, בוקר טוב, שבת שלום.
בוקר אור, שבת שלום.
פרסומות ומיד שווים.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
גוטקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. מוצרי היגיינה בריאותיים המיוצרים בטכנולוגיית היונים השליליים שהם נשאי חמצן וחומרי גלם מתקדמים ואיכותיים לסיוע טבעי באיזון והקלה אישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך התקשרי כוכבית 8369.
גוטקר, כי זה הרבה יותר.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה?
מה, לגעת בשידה?
מסכימה. אז אפשר לבוא לכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב במחירים משתלמים. איקאה.
בחורף הזה את מתחדשת עם הקולקציה של רחל סיטבון. רחל סיטבון, מבחר גדול של שמלות יוקרתיות לשבתות ואירועים, ייעוץ והתאמה אישית מגיל שנה ועד מידות גדולות. ועכשיו במבצעי בלק פריידיי שאסור לפספס, פריט שני ב-50% הנחה למעט פריטים שלא משתתפים במבצע. בני ברק, מארשל 3 פינת רבי עקיבא, ירושלים קניון רמות קומה 3, 073-729-7196.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן, הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
נשים יקרות, כאן צילית מעמותת בת מלך. במיזם איתך פועלות מעל 800 שגרירות בכל רחבי הארץ למען נשים המתמודדות עם מצוקה במשפחה. אם את מתמודדת ומסתירה, נעזור לך למצוא את השגרירה שלך. היא תקשיב, תתמוך ותחבר אותך לגורמים מקצועיים. אל תישארי לבד. צרי קשר באתר בת מלך או בטלפון 1-800-292-333. בואי, אני איתך.
מקימי.
בלק פריידיי הגיע למקימי. עד 50% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו וטענו מהמבצע המדהים. רק במקימי. לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי, סי אופנה. מקימי.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-700-70-80-29.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שותפים בפדיון שבועים ונושאים בזיווגים, נותנים יד להשבת מאות נשים וילדים לעם ישראל, ומעבירים עכשיו שמות לתפילות לזיווגים בכל ערב ראש חודש בעמוקה. יד לאחים, כוכבית 9234.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן. הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
עכשיו אנחנו עוברים לאירוע חגיגי שהתקיים בארצות הברית בניו יורק.
כן, אם זה 5,000, 6,000.
הכי טבעי להביא את מי?
את החבדניק שלנו.
והוא גם חבדניק וגם כתב החוץ שלנו.
בטח.
שלום לכתבנו שלמה ריזל.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב גם.
אתה יותר חבדניק או יותר כתב חוץ?
אני מנסה להיות שליח במקום שבו אני נמצא.
טוב, וזה גם לא סותר, הנה העובדה, הנה העובדה שזה לא סותר, ספר לנו מאיפה חזרת.
חזרתי השבוע, תראה, הייתי אצל הרבי אחרי כמה שנים, בחצרו של הרבי, בציון הקדוש, וגם השתתפתי, זכיתי להשתתף לחסות בצילם של השלוחים, בכינוס השלוחים העולמי.
רואים אותך בתמונה המדוברת?
לא, לצערי, כיוון שאני לא שליח רשמי, אני לא
הייתה לי זכות... אתה שליח פה בכל חי, מה זה אומר?
תלמד, תגיד בטח שרואים, מסתכל שם בשורה 19, מימין, מספר 800, זה אני.
חבניק עם הזקנקן והמשקף העגול שם, שורה רבית, כן, זה אני. אבל תראו, האמת, בואו אני אגיד לכם משהו, שאתם שואלים על איזה כובע אני פה. פגשתי שם, ביום האחרון של הכינוס, פגשתי ידיד, שליח בבאר שבע, קוראים לו הרב חיים הבר. אמרתי לו, מה הנקודה שאתה לוקח השנה מכינוס השלוחים הזה? חוזר הבית אחרי כמים יום מוסלים וקדושים, באמת, ברוחניות והתעלות והסתופפות עם כל השלוחים האחרים, מה אתה לוקח הביתה? אז הוא הראה לי שיחה, שמע הרבי בכינוס השלוחים משנת תפשין ממזיין, כן, לפני 35 שנה, שבה הרבי אומר דבר מאוד מעניין, לכל יהודי ישנה שליחותו המיוחדת בעולם שאחר אינו יכול להחליפו. כלומר, שאלתם אותי מקודם על איזה כובע אני פה, לכל יהודי יש שליחות בעולם, בין אם אתה מגיש ברדיו קול חי, בין אם אתה כתב ברדיו קול חי, בין אם יש לך חנות של דגים או כל דבר אחר, יש לך שליחות בעולם שלאף אחד אחר בעולם אין אותה. זאת אומרת שאם אתה פוגש יהודי, דווקא אתה, הוא מקבל ממך ולא ממישהו אחר, אתה צריך לדבר איתו על יידישקאי, צריך לדבר איתו על הקדוש ברוך הוא, על תורה ומצוות, על חינוך יהודי כשר, וזה גם אומר עוד משהו, שדווקא אתה במקום הזה, אתה עושה שליחות, אתה מגיש או נהג או מוכר בחנות, כי מישהו אחר לא היה יכול לעשות את התפקיד הזה ספציפית, כמוך. זה פסיפה שכל אחד מרכיב אותו, ולכן זה הדבר שלקחתי.
שכל אחד יש לו שליחות בסוף.
כן, דברים על חצות חוץ. אפשר להגיש חצות חוץ בצורה מפחידה, ולדבר על טרגדיות, והכל אפשר להגיש את זה בצורה מצוינת.
תגיד, כמה אנשים, כמה זה כל השלוחים? כמה זה?
כמה הגיעו לכינוס?
הגיעו כקרוב ל-5,000 מתוך 6,000, אולי זה היה הכינוס הגדול ביותר שהיה אי פעם, לא רק בגלל שמצבת השלוחים בעולם גדלה, כלומר המספר שלהם, אלא גם בגלל שזו שנת הקל, שהרבי דיבר על זה שזו שנה מאוד מיוחדת, שלא רק בסוכות שיש את העניין של הקל, שהמלך הקיל בבית המקדש, שלא כל יום ויום יהודי צריך לעשות הקל עם סביבתו, וגם עם עצמו להקיל את כל כוחות הנפש שלו, ולראות איך הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, וגם העובדה שאחרי שנתיים וחצי של קורונה, שגרמה באמת לכינוס שלוחניות קטן יותר, אז כולם הגיעו.
מילה לסיום, היה קל? מילה לסיום, כי אנחנו עוברים פה למזג האוויר אצלנו, רק תגיד במילה, איזה מזג האוויר היה אצלכם שם בניו יורק?
וואי, היה קר מאוד, מינוס 3 עם ארוחות הצולפות של ניו יורק, שמי שמכיר זה נורא והיום.
ראית מה זה?
ראית מה זה? אתה בקושי.
ראית, ינקלה, הייתי אמור להיות שם, וברוך השם ניצלתי.
מזל,
הוא במזג האוויר כמובן, חס ושלום.
איך החזקת מעמד? אתה גם בקושי שוקל, הרוח מעיפה אותך.
נכון, הלכתי בקושי עם מעיל, ואמרתי לעצמי, אני עכשיו בדרך ל-770, אני כאילו... אני חי בעולם אחר, אז זה לא מפריע לי, הקור הזה או הקור הזה, אני הולך לכיוון מסוים, אני חושב שגם ככה אנחנו צריכים להיות בעולם, אם אנחנו חדורים בשליחות שלנו, אנחנו הולכים קדימה אל היד.
שלום אוריזל, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
תודה לשניכם, יום טוב.
ועכשיו בוקר טוב לחזאי הלאומי, אורי בץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך.
אורי, אני חייב לספר לך מה קורה באולפן, ינקלה הגיע לפה עם מעיל, מעובזר.
אבל הורדתי אותו, כי נהיה לי חם.
אז בוא ספר לנו, אוקיי. מה צפוי לנו? אז
בוא תשמעו, קודם כל ירד גשם כזה או אחר מן ענן שלא שמעת את החזית, אז אתה יודע, הוריד גשם בנתניה, הוריד גשם אצלכם באזור
אחר. בבני ברק ירד, ברמת גן ירד גשם, אשתי אמרה, אולי ילדות לא ילכו לבית ספר היום.
וענן חלף, וענן עבר.
נכון, אבל ירד בדיוק בשעה שהם צריכים ללכת לבית ספר.
כן, בדיוק, זה הזה.
לא, אתה אומר, הענן חלף כאילו זה היה איזה תקלה, הוא פתאום שחרר את
הענן.
לא, להסביר לכם, זה הענן שלא שמע את התחזית. אז הוא בא בטעות, הגיע לכאן, אבל זה לא זה. ירד גשם אצלכם. אתם יודעים מה שהיה אתמול באילת? ב-24 שעות באילת, אנחנו מדברים על המקום הדרומי ביותר, 7 מילימטר גשם עם סופות רעמים ושיטפונות ומה שאתם רוצים. זה היה...
אז מה הולך להיות אצלנו? מה הולך להיות הסוף שבוע הזה? הסוף שבוע.
אז זהו, קודם כל ככה, היום כל מהענן הזה שהיה חלף עבר, אבל משעות הצהריים יתחיל לרדת גשם, אני מביט עכשיו על תמונת לוויין, תצלום לוויין, בום רציני הולך להיות משעות הצהריים אחרי הצהריים עם סופות רעמים וברד אפילו וכל מיני דברים כאלה.
אבל איפה? בכל הארץ?
זה מתחיל בצפון, התפשט למרכז והתחזק. בלילה הוא התחזק.
באיזה ימים?
אני מדבר על מה היום. היום. לגבי מחר...
מתי בלילה יש לנו אירוע, תלבש מעיל, אל תשכח.
עכשיו, כן, עכשיו לגבי מחר, ירידה נוספת בטמפרטורה, היא ממש קר. לא, איך אומרים, מסתכל ראש. טמפרטורות נמוכות, יהיה קר, גשם מצפון הארץ עד צפון הנגב, סופות רעמים, משאבי רוח, אפילו ברד. ואתם יודעים מה? הדובדבן שבקצפת, שלג ירד בפסגת החרמון.
אופה, כבר עכשיו תחילת החורף.
נכון, נכון, במוקדם, אנחנו לא בתחילת החורף, אנחנו, איך אמרתי לכם, אנחנו עדיין בסתיו, בסוף הסתיו, החורף רשמית מתחיל באמצע, או ב-21 לדצמבר. כלומר, יש לנו חודש אחד שיהיה רשמית החורף. כל פנים,
טמפרטורות נמוכות,
גשם, סופות רעמים וקר, שימו לב, מחר, ממש,
ממש
יום חורפי. בשבת, קר מהרגיל, זה הדבר המרכזי שיהיה, וגשם יהיה פה ושם, לא מין דבר כזה, לפחות עד שעות הצהריים, גשם מקומי, והוא יחלוף. כי מהצהריים,
והגשם יחלף... תגיד לנו את זה בכמה מילים, בשלוש מילים, כי אנחנו מאותתים שאנחנו חייבים להתקדם, אז...
קדימה לעבודה... חמישי, שישי, גשום וסוער, בעיקר בשישי, גשום וסוער, בשבת, הכל חלף עבר.
יפה מאוד.
תודה רבה לך, נשתמע בעזרת השם שבוע הבא.
כל טוב.
שבת תודה, שבת. שבת שלום, ועכשיו, ארוחה עם הקדוש, הרב צבי אריה אדלר, רמו מדרשה חסידית צעירים בבית הרילית, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם למאזינים, ואנחנו בעוד מסר נפלא מאוד בארוחה עם הקדוש. נשתדל לקצר, יש סיפור ידוע מהברדיץ' שברסותו יגן עלינו, סנגורם של ישראל. פעם אחת ביום כיפור הגיע כל הקהל הקדוש להתפלל איתו ולחסות בצילו, והוא לא יוצא מהחדר ועובר זמן רב, כבר השם משוקעת, מחכים לכל נדרי, והוא לא יוצא מהחדר. לאחר כמה שעות יוצא אחד הגבאים ושואל, האם יש כאן יהודי שמגיע מאזור הכפר כך וכך? יהודי אחד משיב שכן, מיד מכניסים אותו פנימה, פנה אליו הברדיץ' שבר ושואל אותו, תגיד לי, אתה מכיר את הפריץ לוני אלמוני? מה, לא מכיר אותו אישית, אבל שמעתי עליו הרבה. תספר לי. הוא מספר לו ככה את שגרת יומו וכל מיני דברים, ואז הוא מספר לו, תוך כדי הוא מספר לו שיש לו כלב שעשועים, שהוא מפנק אותו מאוד מאוד, ואומרים שהוא משקיע בו באוכל ובשר וכל מיני דברים, כל יום סך של 100 רובל. הבדואי ששמע את זה פנה והעירו ואמר יופי, עכשיו אפשר להיכנס לתפילה. כששאלו אותו אחרי יום כיפור מה הייתה הכוונה, אז הוא אמר להם שהיה יהודי שאסף כסף בשביל הכנסת כלה, וכמה שהוא ניסה לאסוף, הוא לא הצליח אצל היהודים להשיג כלום, הוא הולך בדרך ובוכה, עוצר לידו הפריץ ושואל אותו, למה אתה בוכה? והוא אומר לו, אך נפתח לו הלב, הוא סיפר לו, אז אותו פריץ אמר לו, זה הסיפור, הוא הוציא 50 רובל מהכיס וזרק לו. זה היה סכום גדול מאוד. וזה עשה קיטרול גדול בשמיים שיהודים שהתבקשו ונטבעו לצדקה לא נתנו, והנה אותו פריץ ברגע אחד נתן כזה סכום, אמר עוד איצ'בר. וזה חיכיתי, באתי לב השמיים ואמרתי להם, אמנם 50 רובל זה סכום גדול, אבל בשביל אדם שנותן הכלב שלו כל יום אוכל ב-100 רובל, זה שום דבר, ולא צריך להתרגש מזה, וכך ביטלתי את הכיפור. ובאמת דברים אמורים, בפרשה שלנו אנחנו קוראים על זה שעשיו הצליח, מה שנקרא, לרמות את יצחק, ואנחנו רואים שיצחק אהב אותו. רבקה אהבת את יעקב, אבל עשיו אהב את יצחק, ולמה אומר החיים הקדוש, שאנחנו יודעים שהוא כיבד אותו מאוד, אבל אומר החיים הקדוש, יש לנו דיוק שכתוב שדווקא זה היה עם יצחק ולא עם רבקה, ולמה? אז הוא אומר, היה צד את אביו בדברים, היה נשים את המלח, ולוחש לעשות כן אלא ליצחק ולא לרבקה. ולמה הוא חיבד רק את יצחק ולא את רבקה? הוא אומר דבר מדהים, הוא עשה את זה משתי סיבות. קודם כל הוא פחד מהכללות, הוא לא רצה לקבל ממנו כללה, הוא פחד להתקיידה. ודבר שני, הוא רצה את הברכות, מה שנקרא הוא רצה את הירושה שלו. זה כל הסיפור, רבקה שלא הייתה לא מקפידה וגם כנראה לא חילקה את הירושה, אז לא הייתה לו שום סיבה לכבד אותה. ואנחנו יודעים הרי, יש בעוד כמה פרשות נקרא כמה שיעקב פחד מכיבוד האב של עשיו, ואיזה מכיבוד אב אין זה. הוא מכבד רק את האבא, והוא מכבד אותו מסיבה אחת פשוטה שהוא רוצה את הירושה שלו, אבל עדיין הדבר הזה מעורר כל כך הרבה. זה מלמד אותנו, לפעמים אנחנו עושים את המצוות והן לא מושלמות, והיצר מקטרג ואומר לנו למה ואיך וכמה, ואולי לא כדאי, ותוותר על זה, והמצווה שלך לא נראית כמו שצריך, ואנחנו נענה לו.
יפה, יפה מאוד.
וגם ככה. גם ככה נעשה אותה, ובזאת השם, גם שהיא לא מושלמת, יש לה המון המון כוח וחשיבות.
יישר כוח, הרב צבי אריה ירדלר.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך, תודה.
שבת שלום לכם ולכל המאזינים.
סיימנו.
אמן, תודה. היה לעונג רב, איתי.
נודה לעורך שלנו, יעל רובן, תכנן שידור מוטי קופר, לך יעל כלה פרידמן.
תודה רבה לך, איתי.
תודה שהייתם איתנו, שבת שלום
שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך להוסיף אור לכל יום בשנה החדשה. ביומן נפלאות השנה שהפקנו עבורך, תמצאי תובנות מעצימות, פתגמים חסידיים וכלים להצלחה. סמני לעצמך ביומן מטרות ויעדים, ומלאי את השנה כולה בדברים נפלאים. להזמנת היומן, שלחי הודעת וואטסאפ למספר 058-521-7700. כל ההכנסות קודש לעמותת נפלאות מתגברות למען האלמנות.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן. הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
מקימי. בלק פריידיי הגיע למקימי. עד 50% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו וטענו מהמבצע המדהים. רק במקימי. לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי סי אופנה. מקימי.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
בלק, 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 בלקאוט באדרן. רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי אדרן. רק עכשיו הנחות של מאות שקלים. לדוגמה, גלקסי A13 64 ג'יגה רק ב-599 שקלים במקום ב-990 שקלים. גלקסי S22 אולטרה 256 ג'יגה רק ב-3790 שקלים במקום 4890 שקלים. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע ומתחדשים. בלקאוט לא יחזור. כוכבית 3230.
זוכים עכשיו בברכה הנדירה של מרן שר התורה לשמירה ולהגנה על ילדיכם.
מרן רבי חיים קנייבסקי זכר צדיק לברכה אמר שבועות ספורים לפני פטירתו, השותפים בפדיון שבועים של יד לאחים להצלת ילדיו של הקדוש ברוך הוא יזכו להתברך בעזרת השם במידה כנגד מידה, שילדיהם לא יראו בשדות זרים. חייגו עכשיו ליד לאחים ותזכו לברכה הנדירה. כוכבית 9234.
אנחנו בפמפרס יודעים שאור התינוק העדין זקוק להגנה מיוחדת. חיתולי פמפרס עוטפים את תינוקכם ברכות ובהגנה ומומלצים על ידי ארגון בריאות אור מוביל בעולם. כי לתינוק שלכם מגיעה ההגנה הטובה ביותר והמגע הרך ביותר. פמפרס, ללילות יבשים.
כולנו יודעים, בחיים חלים שינויים. תנאי השכר שלנו משתנים, לפעמים עוברים למקום עבודה חדש, המצב המשפחתי משתנה, ובינינו, הכל משתנה כל הזמן. אז חשוב לדעת, אם חלו אצלכם שינויים בהכנסה ולא עשיתם עדיין תאום מס, אל תחכו לסוף השנה. תאמו מס מהנייד ומהמחשב לשנת 2022 ושלמו רק את הנדרש לשנה זו. פרטים באתר רשות המיסים.
מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים יצאה לדרך בתהליך פשוט מאי פעם. כמה פשוט? במקום תלך תבוא לאן הלכת, חסר תופס 4 סגור אחרי 4 חתימת כיבוי אש, מה זה? חתימה בבריאות, זה עולה בבריאות רשות מקומית, אין לי רשות בלי תפסים, 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 כך מספר, מספר חבטו, פקס, פקס, לא יקרה. עכשיו זה פשוט, חותמים על תצהיר וזהו. מהפכת רישוי העסקים של משרד הפנים בתהליך מקוצר ותוקף ממושך מאי פעם ובלי בירוקרטיה. להוציא רישיון עסק זה עסק פשוט.
רעידת אדמה 10 בסולם ריכטר במחירי הדרן, הנחות של מאות שקלים למכשיר. קראנו את המחירון ואתם מחייגים הרגע. כוכבית 3230.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. נסיים היום את דברי מרן בסימן תפרש למד זין, סעיף ג'. אומר מרן, ואם גזל עצים ועשה מהם סוכה, אף על פי שלא חיברן ולא שינה בהן כלום, שאילו הוא היה משנה, אני מסביר את דברי מרן, שאילו הוא היה משנה, הוא קנה את העצים בשינוי, על ידי השינוי שהוא ביצע בהם הוא קנה אותם, זה כבר הפך להיות שלו, אבל כאן מדובר שהוא לא עשה שום שינוי, השאיר את העצים כמו שהם, כמו הדוגמה שדיברנו בשיעור האחרון, ענפי הדקל, אי אפשר לשנות בהם שום דבר, מה הוא כבר יכול לשנות בהם? ענפי הדקל האלה שהוא לא שינה בהם כלום, רוצה להשתמש בהם בתור סכך, בכל זאת יצא, למה יצא? שתקנת חכמים שאין לבעל העצים אלא דמי עצים בלבד. תקנת השבים הסברנו אותה כדי לתת פתחון פה למבקשים לשוב בתשובה, לא להכביד עליהם, שאם אני אכביד עליהם קרוב לוודאי שהם יימנעו ולא יעשו תשובה. זה נקרא תקנת השבים. ממשיך מרן וכותב, אבל אם גזל סוכה העשויה בראש הספינה או בראש העגלה וישב בה, לא יצא. אומר מרן, מותר לבנות סוכה בראש העגלה ובראש הספינה, כי הסוכה יציבה, היא עומדת ברוח מצויה, גם הסכך, גם הדפנות, הכל כדת וכדין. זה שהיא לא נמצאת על קרקע של העולם, זאת אומרת היא נמצאת בראש העגלה והעגלה הולכת, היא מתנייעת, היא הולכת ממקום למקום, או ספינה, הספינה נמצאת על הים, ים זה לא קרקע, ובכל זאת, כיוון שהסוכה יציבה, הסוכה הזו קשרה. אני בעל העגלה, אני בעל המכונית, יש לי טנדר גדול ויפה, בניתי על הטנדר סוכה כדי לזכות את הרבים, אני הולך ממקום למקום, בין פורת יוסף אשריהם ואשר חלקם אנשי חב"ד שעושים את זה באופן קבוע כל חג הסוכות, תבוא עליהם ברכת טוב, הם לוקחים, בונים סוכה על גבי עגלה, על גבי מכונית, מותר לך תחילה לשבת בסוכה כזו, ברשות הבעלים. אבל הבעלים של הטנדר, הבעלים של העגלה, לא נתן לו רשות. ועוד יותר, הוא בא תקף את בעל המכונית, בעל העגלה, אמר, רוצה, אני רוצה לשבת בסוכה עכשיו. האדם בעל העגלה פחד ממנו, ונתן לו רשות להיכנס, לא נתן רשות, אלא מעל, בעל כוחו. זה נקרא סוכה גזולה, כי כיוון שהיא לא עומדת בקרקע, היא עומדת בפני עצמה בדבר מתנייד כמו העגלה, כמו הספינה, זה כן נגזל, והקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, הוא לא יכול לברך על סוכה שכזו, הוא לא יכול לקיים בה את המצווה, אפילו בדיעבד, אם ישב בסוכה כזו, לא יצא ידי חובה, הוא תקף את בעל העגלה, תקף וישב במקומו בעגלה, זה נקרא שהוא גזלן שגזל את הסוכה שהיא כעת לא, בחג, לא בבעלות שלה יושב בסוכה, זה סוכה גזולה שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. אם כך, אני מבין שבסוכה גזולה שבנויה בקרקע, אנחנו אומרים שהקרקע אינה נגזלת, וכיוון שהדבר המחובר לקרקע נחשב כמו הקרקע עצמה, לכן בדיעבד יצא. אבל כאן אפילו בדיעבד לא יצא, כי הספינה והעגלה ניתנים לגזל, כיוון שהם דבר המתנייד, הדבר המתלטל, יש בו גזל. ממילא, הסוכה שבנויה בראש העגלה, מכונית או טנדר, או כל מיני מקומות שעליהם אפשר לבנות סוכה, וזה מתנייד. כמו שאת הטנדר, אם הוא גזל, זה נקרא גזל, כך גם את הסוכה שהוא יושב בתקיפת הבעלים של הבעל הסוכה, גם זה נחשב כגזל. הרמה נותן לנו עוד דוגמה מאוד יפה. ראובן יש לו קרקע. בא שמעון ובנה על הקרקע של ראובן. עם רשות, בלי רשות, זה כרגע לא מדובר. בא ראובן שהוא בא על הקרקע, סילק את שמעון מהסוכה, והתיישב בסוכה שלא הוא בנה, אלא שמעון בנה. מה דין הישיבה בסוכה כאן במקרה הזה? אומר הרמה, לא יצא. אני אקרא את דברי הרמה. אגב, והוא הדין אם ראובן בנה סוכה בקרקע שמעון, ושמעון תקף את ראובן וגזל סוכתו הבנויה בקרקע שלו, לא יצא. ואין כאן תקנת השבים, הועיל ולא תרח בה, ולא הוציא עליה הוצאות. אילו היה שמעון, לוקח את העצים מראובן, ובעל העצים ראובן, ובעל המקום ראובן, השייכות שלה, כל מרכיבי הסוכה שייכים לאותו אדם, גם הקרקע וגם העצים, אפילו שמי שבנה את הסוכה היה ראובן, אבל העצים לא שייכים לו, כיוון שהעצים לא שייכים לו, זה כמו הדין שלמדנו מדברי מרן, גזל עצים ועשה מהם סוכה, שבדיעבד יצא. אבל פה מדובר ששמעון שהוא לא בא לקרקע, הוא בנה את הסוכה. אחרי שהסוכה בנויה, אני לא קורא לזה מחובר לקרקע, כי הקרקע שייכת לראובן, וראובן שתקף את שמעון והוציא אותו מהסוכה שנמצאת בקרקע של ראובן, הוא גוזל. את מה הוא גוזל? את הסוכה עצמה. מה תאמר, הרי סוכה גזולה, כשרה, פה זו לא סוכה גזולה, פה זה העצים שהוא לא טרח בהם ולא עשה בהם שום פעולה, לא לקח והניח על הסכך, ולא לקח ובנה את הדפנות, אלא שמעון הוא שבנה את הסוכה, שמעון הוא שטרח. לכן זו נקראת סוכה שמתלטלת, היא לא בטלה כלפי הקרקע, כי הקרקע לא שייכת לשמעון, אלא היא שייכת לראובן, והקרקע שלא נגזלת שהיא שייכת לראובן, עדיין הופכת את הסוכה לדבר המתלטל, וכשם שבעגלה או בספינה. מי שגזל את הסוכה לא יצא ידי חובה, לא קיים את המצווה, כך גם הדין לגבי מי שבנה סוכה בקרקע שאינה שלו. בא בעל הקרקע וסילק את מי שבנה את הסוכה, ויושב במקומו בסוכה, גם כן לא יצא ידי חובה. הדרך הנכונה במצב כזה, אם כך, לעשות ביניהם פשרה. בוא אתה תשב בשעות כאלה, בוא אני אשב בשעות כאלה, להגיע להבנה ביניהם, ואז זה לא ייקרא אלא כסוכה שאולה, שבמצב כזה של סוכה שאולה, מותר לשבת לך תחילה בסוכה הזו. שלום ולהתראות.